יאללה, בוקר טוב, דור המסכים. אנחנו עשינו הרבה עבודה על הטבלה, דיברנו המון המון על הבדלי מדיום, נפשיים, מנטליים, מתוך שאיפה להגיע לכונן מערכת יחסים חדשה עם המכשיר ששמו לנו בכיס, מבלי לספר לנו את ההשלכות שעתידות להיות לו על חיינו, אם לא נדע לשלוט בו והוא ישלוט בנו. כל מה שאנחנו מבקשים זה להפוך אותו למשרת ולשים אותו במקומו הראוי לו, ולא כאדון. לא עוד שליפות ללא מחשבה, לא עוד שעות רבות רק כדי לשרוף את הזמן, וכן הלאה, כל מה שדיברנו. אז עכשיו קצת ככה ניתן את התמונה כללית יותר, ונראה שהזכרנו קצת את הדברים בחנוכה, יכול להיות. אז בואו עכשיו יותר נתמקד בעניין של עכשיו, ברוח אותם דברים. אז הגמרא במסכת שבת מביאה סיפור על אותה חמה ששנאה את הכלה שלה. ונכון, קנתה לה שמן הפרסמון והתרגשה, סוף סוף החמה מפנקת אותי. נכון, אז על חנוכה, היום ניקח את זה למסכים.
מה קרה בסוף?
אז מה שקרה זה שהיא נתנה לה שמן הפרסמון והכלה מאוד התרגשה, ואחר כך היא אמרה לה, בואי תעזרי לי להדליק את הנר, קשה לי להגיע גבוה להדליק את הנר. אז היא הדליקה את הנר וישר היא נשרפה כולה למוות. בגלל השמן הפרסמון הדליק שבידה, שבידיה וכן הלאה. אז באמת הרב קוק לוקח את הדבר הזה, מה חז"ל רצו לומר? חז"ל רצו לומר שבחיים שלנו לפעמים יש שונאים שנראים כאוהבים. שכלפי חוץ הם רוצים לבשם אותך, להעניק לך טוב, אבל באמת הם רוצים לשרוף לך את כל הטוב שיש בחייך. אז זה מתחיל מהאנטישמים למיניהם, שלפעמים באים בפנים שוחקות ובידיים מושטות לשלום. זה ממשיך לאנשי מחירות שמחייכים וקורצים ומחמיאים לך וכו וכו וכו, הכל כדי שתיקח את החבילה שתדפוק אותך במקסימום, והם יקבלו את התמלוגים הטובים על זה שהפילו אותך בפח. וזה ממשיך לדברים עמוקים יותר שגם לפעמים האנשים לא מודעים אליהם. הרב קוק לוקח את זה בין היתר למאבק שמלכות אדום מנהלת נגד עם ישראל. מלכות אדום זה אחרי יוון. מלכות אדום זה לאו דווקא משהו שהוא תהליך מודע. אתם מכירים את ה... דיברנו פעם.
שמת לנו את השיר.
ארבע מלכויות, נכון, ראינו את השיר של ברי סחרוב על חיית המתכת, ארבע מלכויות, בבל, פרס, יוון ואדום, שנלחמות בעם ישראל. אלו מאבקים גדולים. דיברנו על זה שאנחנו נאבקים היום מול מלכות אדום, כי היא המלכות האחרונה שנותרה, כמלכות רצינית שבאמת מאתגרת אותנו. מלכות אדום, דיברנו על זה שבספר דניאל אין לה צורה מקרב החיות המוכרות שם בנבואת חיות הטרף העולות מן הים, אין לה, היא משונה מכל החיות האחרות, אומר הנביא. אחד ההסברים האפשריים לדבר זה שמלכות אדום אין לה צורה אחת. יודעת לפשוט צורה וללבוש צורה חדשה על פי המציאות המשתנה, ובגלל זה היא נשארת תמיד רלוונטית במלחמה שהיא מנהלת נגד העם ישראל. היא מתחילה ברומא הקדומה, מחריבה לנו את הבית השני, כשרומא מסתאבת ועומדת להיעלם. אז יד ההשגחה או יד הסיטרה שמאחורי המלכות הזו הופכת אותה לנוצרית, רומא מתנצרת ונותנת לה אריכות ימים. רבות מאוד, המון ימים, המון שנים, תחת עול הנצרות שנלחמת בעם ישראל, נלחמת בבן הנזוף, מנסה לחזק את התיאולוגיה הנוצרית על ידי האנטישמיות הנוצרית לדורותיה, שהנה זה גורלו של מי שהרג את בן האל שבא לסך הכל לגאול אותו. וברנסנס לפני כ-500 שנה, כשהעולם התחיל למאוס בנצרות, היה תהליכים שבאמת של קדמה, של שכל, של נאורות, אנשים רצו זכויות, אנשים רצו לפתח את העולם, לצאת מחשקת ימי הביניים. אז באותם ימים הרבה עזבו את הנצרות. ואז קם מרטין לותר, קינג זה אחר, זה באפריקה שם, עם כל המאבק נגד באמריקה, עם כל העבדים, זה מלחמת האזרחים, עניינים. מרטין לותר, לפני כ-400-500 שנה, הקים את הזרם הפרוטסטנטי, שבעצם הוא שינה כמעט את כל העקרונות של הכנסייה הקתולית, כדי להתאים אותה להתחדשות, לנאורות, לקדמה, לשכל, לעולם המתפתח. ואז באמת אירופה התנצרה מחדש בזכותו, וככה הנצרות ממשיכה עד לתרבות המערב לפני 150 שנה, שהעולם נמאס לו בכלל מדתות, העולם המערבי. ואז הנצרות שלחה את שלוחותיה וגרורותיה לתוך התרבות המערבית. עד שמי שמצוי בנושא אומר שתרבות המערב, למרות שהיא לא דתית, כנסיות באירופה ובמערב ריקות, היא לא דתית, אבל רוח הנצרות ספוגה בה. עד שבסוף ניתן לומר שתרבות המערב היא מעין גלגול, אולי אחרון, של מלכות אדום. ובאמת אפשר לראות שהנזק שנוצר בעם ישראל מהרגע שהתרבות המערבית נולדה, זה הנזק שאולי לא היה מאז שנברא העולם. מאז שהיא נולדה במאה ה-19, עם ישראל הוא לא דתי יותר. זה דבר שלא היה מאז אברהם אבינו. תמיד היה יהודים דתיים יותר, דתיים פחות, בסדר, חזקים יותר, חזקים פחות. אבל המציאות הזאת שרוב האומה במאה ה-19 התחלנה, כפרה באלוקים, עזבה את הדת, עד היום אנחנו, קשה לנו להשתקם מהנפילה היא. ברוך השם, יש תהליכים טובים, אבל מאוד מאוד קשה לנו. יש איזה הרס בלתי מוסבר במפגש עם התרבות הזאת. קודם כל, מהסיבה הפשוטה שהיא עשתה המון דברים טובים, אם נתחיל בזה. עשתה המון המון דברים טובים. תוחלת החיים, מדע, רפואה, טכנולוגיה, תעשיות, פחות עוני, פחות מגפות, אנטיביוטיקה, אפידורל, שחרור של עבדים, עמים חדשים קמים, תנועות נשים של שחרור, דמוקרטיות קמות, האימפריות נופלות. המון המון דברים מדהימים. אי אפשר לקחת לה את זה. זה דברים מדהימים. כמובן בורא עולם הוא זה שפעל את זה מאחורי הקלעים. אבל הייתה התקדמות אדירה. אנחנו חיים היום אולי כנראה בתקופה העשירה ביותר והטובה ביותר בתולדות האנושות. למרות כל הבעיות שעדיין יש. עשו המון דברים מדהימים. באמת, היום, קחו היום, קחו את העולם לפני 500 שנה. בכל היבט זה לא אותו עולם בכלל. לא אותו עולם בשום תחום. התקדמות עצומה, אבל יחד עם זאת, היא זו שהולידה גם את הנפילה הגדולה של האומה, את אובדן האמונה, את החיבור לדת וכן הלאה. אז זה הרעיון. מה שהרב קוק פה דן, כשהוא מפרש בעין היה את הגמרא הזאת במסכת שבת, אז הרב קוק מדבר איך זה עובד, איך זה קורה. איך קורה שתרבות חכמה עם המון דברים מועילים שמתקנים הרבה חלקים טובים בעולם, בסוף היא זו שהורסת אותנו, שמשחיתה אותנו, שפוגעת בנו כל כך. אז לא הבאתי לכם את המקור עצמו, אני אגיד ישר את הרעיון, שהוא הרעיון החשוב ככה בקצרה. אז הרב קוק אומר ש התרבות המערבית היא לא באה, הוא לא מדבר עליה, הוא מדבר על יוון, הוא מדבר על דברים שקרו פעם, שזה אותו רעיון. היא לא באה לפגוע בעיקר החיים, היא לא באה ואומרת לנו תתחלנו, היא לא באה ואומרת לנו בואו תעבדו אלילים, כי היא יודעת שזה לא ילך לה. נכון שהיו כמה טיפשים בהיסטוריה שניסו להילחם בכוח, דיברנו על זה בחנוכה, אנטיוכוס וכן הלאה, שחשבו שאפשר בכוח. אז כשהכוח התחיל והגזרות דת התחילו, עם ישראל הבין על מה המאבק וסיים אותו. פירק להם את הצורה, קרב אחרי קרב. המאבק היותר קשה הוא כשעם ישראל לא רואה את המלחמה. זה הכי נוראי. כשאין גזרות דת, זה הכי קשה. זה נשמע לכאורה הפוך, כי הכי קשה זה כשיש גזרות דת. ואסור לעשות ברית מילה, ואסור שבת, והורגים יהודים שעושים את זה בסדר, זה נראה הכי קשה. אבל זה לא נכון. המציאות הכי קשה לאומה זה כשאנחנו לא מזהים נכון את המלחמה. ולא מבינים שיש מלחמה. זה הכי מסוכן. וזה מה שקרה לנו אז, מאלכסנדר מוקדון עד מרד המכבים, קרי ממינוס 300, נגיד מינוס 320, אז כבר נכבש כל המזרח התיכון, עד מינוס 167, שזה המון שנים, שבהם כמעט 150 שנה, שבהם תרבות יוונית חודרת לארץ, בלי גזרות דת, שום דבר, יש חופש. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל התחילים להיכנס דברים לארץ. וכמו אז, גם היום, כשהתרבות המערבית נולדה, היא דיברה רק בשם רעיונות טובים, בגדול. חופש, שוויון, זכויות וכן הלאה, לא היו גזרות דת. הם לא באו למנוע מאיתנו להיות דתיים בכוח הזרוע, בכלל לא, הפוך. הפוך, היה חופש דתי ופולחן. ודווקא תחת כל זה אתה רואה שאנחנו מאבדים את עצמנו לדעת. אז מה שהרב קוק מסביר בעקבות הגמרא, שתרבות שהמלכות הרביעית, יש כוחות תת-קרקעיים שפועלים ועושים את זה באופן גאוני. וזה לא שיושבים עכשיו אנשים במרתפים ומתכננים את זה. אבל זה מה שקורה בפועל, שמכניסים לארץ, ממש כמו אלכסנדר מוקדון, המון המון המון, קישוטי חיים, ככה רב קורא לזה מילה יפה, קישוטי חיים, המון דברים יפים ונעימים, שבאמת אי אפשר לסרב להם במבט הראשון, כי בסוף כתוב חוכמה בגויים תאמין, וצריך לקחת דברים טובים מאומות העולם, וגם כתוב בפסוק, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, ודורשים חזל, יפי יפיותו של יפת תהה בעולי שם, יש עניין לקחת אפילו מיפת, יפת זה בעצם הוא, יוון הוא הבן של יפת וכן הלאה, זה כל האומנויות וכל הדברים היפים והמדיה והשימוש היפה בחמשת החושים. אז צריך ללמוד מיפת דברים, ואז הקישוטים נכנסים ואנחנו אומרים למה לא? קדמה טכנולוגית, אומנות, אוכל טוב, אולימפיאדה, מסעדות, גביע אירופה, מחשבים, פלאפונים. אתה אומר למה לא? כל דברים טובים. מה, יש משהו שלילי? זה מייעל את החיים, זה מופסות אותם מדהימים. גם אפשר ליהנות יותר, גם אפשר, סתם, יעילות, בהמון היבטים של טכנולוגיה, של זה, מה אנחנו נוצרים? כשהמציאו את האפידורל, אז הנוצרים אמרו שאסור להשתמש בזה, כי בעצם נלחמים בגזרה האלוקית שנגזרה על חווה, ארבע הרבה עצבונך ורונך בעצם תלדי בנים. אם האישה עכשיו יהיה לה קל ללדת על ידי האפידורל, אז בעצם עכשיו אנחנו כאילו נלחמים בגזרה האלוקית. זו התפיסה שלהם. אבל התפיסה שלנו היא לא כזאת. אנחנו אומרים, זה שהמציאו את האפידורל, מעט השם הייתה הזאת, כדי להתחיל לטהר את העולם לקראת גאולתו. ולכן צריך לצמצם את הסבל, ולכן צריך להגדיל את השפע, ולכן צריך שהאדמה לא תהיה ארורה בעבורך, ולכן מומצאים ממצאים טכנולוגיים כדי לעבד את האדמה בקלות. ויחד עם זאת גם, כן, חווה יוצאת מכללותיה, ויש אפידורל, ואנשים יוצאים מהדיכוי שהם היו בו אלפי שנים וכן הלאה. כלומר, מעשה ידי השם, הכל דברים טובים, דברים טובים, שאלה מה עושים איתם. וזאת האסטרטגיה, שקישוטי החיים הרבים באים בהתחלה רק כעצה להנעים את החיים. לא, למה לא? אבל בהדרגה בלי שאתה שם לב. הם משתלטים עליך והופכים להיות העיקר בנפש. גם באיזונים בניקר לטפל בתוכך, וגם במה שאתה עושה בזמן הפנוי שלך. כשאתה בבית, בבין הזמנים, בחדר, ואפילו בישיבה בזמן הסדרים. מה האיזונים? לאן אתה נוסע? עם איזה מחשבות אתה קם ועם איזה מחשבות אתה הולך לישון? זה, הדבר הזה, מרכז הכובד של הקדושה או היפוכה, היום לא נולד על ידי גזרות דת, אלא על ידי קישוטי החיים. זהו. תסתכלו על הנוער הדתי, לא רוצה להגיד כולו, לא רוצה להגיד רובו. אני אומר חלק גדול מהנוער הדתי. איפה הלב שלו נמצא? ישיבות תיכוניות, תגידו חבר'ה, גדלו בתים דתיים, הכל. איפה הלב נמצא בשנות התיכון? אה? איפה מאוד? אייפון 12 ולא יודע מה, וכלומר באיזשהו מרדף בלתי פוסק אחרי קישוטי החיים. מתי אני קונה את הפלאפון הבא והסדרה הבאה והטיסה הבאה והכיף הבא ועוד איזה פיצה ועוד לפה ועוד איזה עניין ועוד איזה שדרוג ועוד פה ועוד שם. כלומר עסוקים כל הזמן בקישוטי החיים. ברור, יש כיפה על הראש, הם מניחים תפילין, שאיפה, מניחים תפילין, מתפללים, בגדול, לא תמיד, אבל כאילו החיים הדתיים הם על הדרך, כשהמגמה והעיקר, מה שאוחז בנפש, זה השאיפות, שם האדם מתעורר, שם הוא חי. זה מוליך את היום שלו, קישוטי החיים. הקדושה, התורה, המוסר, תיקון המידות, פינת דת בחיינו, פינה. זה מה שנקרא דתילוני. הוא מיקס, ככה, חצי חצי. אני חושב שמהסיבה הזאת, ידוע, החרדים כל כך מגביהים את החומה בפני כל תופעה תרבותית, חילונית, טכנולוגית.
וזה לא עובד להם.
וזה גם לא תמיד עובד, נכון? אבל כי הם יודעים, הסיבה העיקרית, אתם יודעים מה הסיבה העיקרית? למה חרדים לא מתגייסים לצבא? אז אם איתם הרבה פעמים ידברו איתכם, אז הם מנסים להתלות כאילו בכל מיני סיבות לא אמיתיות. תלמידי חכמים. גם. קודם כל תלמידי חכמים, פטורים, אנחנו עולם התורה, אנחנו מחזיקים את הצבא, אנחנו מחזיקים את המדינה, עולם התורה, וכן הלאה. ממשיך לחוסר אמון, חוסר ציונות, אנחנו לא ציונים, אנחנו פה כמו תחת הפריץ, אנחנו, רק אנחנו נמצאים פה, אבל גם יכולנו להיות בחוץ לארץ עכשיו, אנחנו זה עוד לא, יבוא המשיח, יסדר את כל העניינים, אין באמת שותפות, אין שר, תמיד אמרו, אין לנו שר, גם בכנסת, בממשלה, אין לנו שר, אז אמרו, טוב, יש לנו סגן שר, היום כבר זה השתנה, נראה לי, וכאילו אנחנו לא באמת בפנים. בתוך העגלה. אנחנו שומרים כמרחק. כמובן שהסיבה האמיתית שלא מתגייסים זה כי הם פוחדים מהתחלנות. הם פוחדים מזה שאנשים לא יהיו חרדים יותר. כי ברגע שהוא יעשה צבא, אף שזו מצווה קדושה מאוד, אז הוא בעצם ייפתח לתרבות הישראלית, לכוחות החיים האחרים שיש בחברה, שיש בחיים, שחלקים הם טובים, ועל ידי ההתפתחות הזאת הם יודעים שהרוב לא יחזרו לבית המדרש. למה? כי רוב האנשים לא בנויים ללמוד תורה כל החיים. פשוט לא בנויים. רוב האנשים הם אנשי מעשה. מיעוטם של האנשים יכולים ללמוד, זה שבט לוי, מיעוטם של האנשים עניינם להיות כל הזמן בקודש. רובה דרובה דרובה הם אנשי מעשה. מי שוכן לחוף ימים, מי עוסק בעבודת אדמה, מי מגדל כך, מי עוסק בעבודות אחרות, זה האומה, זה הכוחות שבאומה. לכן רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כי רשב"י ולא עלתה בידם, לא הצליחו. אי אפשר רק תורה, אי אפשר לחיות ככה, לא רק כלכלית, נפשית. הדבר הזה גוזר על המון בחורים בטלה סמויה בישיבות, שהוא כאילו בישיבה, אבל הוא לא באמת שם, וגם אם הוא עוד לא הפך לשבבניק, הלב לא נמצא שם, מחפשים חלטורות ועבודות מהצד ושחור ועניינים. יש בטלה סמויה בהיקפים מאוד גדולים בישיבות היום, בישיבות חרדיות, למעט מקומות שהשכילו, וברוך השם השכילו בהרבה מקומות בחברה החרדית, להיפתח לדברים שפשוט אי אפשר אחרת. יש המון המון הכשרות לקורסים, גם לצבא, גם באזרחות, השלמת בגרויות, המון דברים ביתר, כאילו שאומרים לחבר'ה, יאללה, בואו. הולכים לקריית אונו, הולכים לפה, הולכים לכל מיני גופים מקצועיים שמכשירים אותם למקצועות כדי שיעבדו. כמו בחברה החסידית וכמו בחברה החרדית האמריקאית, שאין להם את התסריט המוזר הזה שכאילו אפשר ללמוד תורה כל החיים. יש הרבה חרדים שמשלבים בשיא הטבעיות. חבדניקים, הרבה חסידים, ודאי באמריקה וכן הלאה. בכל מקרה, אם אנחנו עושים חשבון נפש פנימי, בתוכנו פנימה, אז זה, 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 זה גם הדתיות לייטה בורגנית של אחרי שנות ה-20 וה-30 שנמצאת גם באחוזים לא מבוטלים בארץ, אבל זה גם בנוער הדתי שאנשים באמת לא באמת מצליחים להצמיח את השאיפות הגבוהות ולתת לקישוטי החיים את המקום האמיתי שלהם. לכן צריך הרבה הרבה זהירות. ההתגוננות במלחמה הזאת היא לא קלה, בכלל לא קלה. אתם כמעט כל מי שבא פה בשיעור א', כמעט כולם, לא כולם, בא שהוא כבר הפסיד לפחות בנקודות, והוא בא לישיבה כדי להתחיל לנצח, לשים את השאיפות הרוחניות במקום העיקרי, זה הציר העיקרי של יומי, וכל הקישוטים האחרים, הסדרות והסרטים, משחקי המחשב והכדורסל והכדורגל, זה שולי. מדי פעם, רק כדי לגור קצת כוח, לנקות את הראש, כדי להמשיך הלאה בציר העיקרי של חיי. וזה באמת לא פשוט. יש פסוק שאומר, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. זה נאמר על זה, וזה נאמר גם על בנות שזורקות הרבה בנים בדייטים. אז זה פסוק שאומרים, יש כאלה ממש, אחד יצא, זרקה אותו, נתן לה את חבר שלו, זרקה אותו, הגיע השלישי מהישיבה, זרקה, ואז אומרים בישיבה, תיזהר, יוצאים לך את האי והאי, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, זה בחינת סנהדרין קטלנית, כמו שאומרת הגמרא, אז זה נאמר גם על זה. הסוגיה הזאת של המסכים, נאמר עליה שהשלם גדול יותר מסך חלקיו. וזה חלק ממה שממסמס לנו את יכולת ההתנגדות או קניית האיזון מחדש, כי אתה מסתכל על כל פרט לעצמו, ואתה באמת אומר, מה הבעיה? אין שום בעיה. כל מה שאני עושה בסדר. אין בעיה. מדי פעם לראות איזה משחק, ומדי פעם כך ואחרת, ומדי פעם להחליף את הפלאפון, ומדי פעם משחק משהו, איזה סדרה מדי פעם, הכל זה מדי פעם קורה. אבל השאלה, מה השלם? מה נולד מסך החלקים? אם זה חוסר איזון רוחני, ושאיפות הקודש הם לא בראש, אז זה אומר שאתה חולה. זה אומר שנפלת, זה אומר שאתה צריך דחוף לחזור לאיזון. אחד המדדים, כשאתה ישן על המיטה ככה, לפני שאתה נרדם. מה אתה עושה? אני מניח שאתה בלי הפלאפון באותו רגע, או מהרגע שעזבת את הפלאפון, ואתה ככה שואל, על מה אתה חושב?
שמה ישראל ומתי אני
קם אחר? אז אם אתה חושב שמה ישראל, ואני מוכה לכל מי שחטא כנגדי, ואני עושה איזה חשבון נפש קצר, שראובן זכה בו ויקבל חברותה בעזרת השם, יחד עם מר יוגב, שגם התאמץ על העניין הזה. אז אם אתה יושב עם עצמך וחושב רגע, מה עשיתי טוב היום, מה לא עשיתי טוב היום, במי אולי פגעתי, מה אני רוצה לתקן מחר, מה, ככה כמה דקות בקטנה, אז אתה אומר, זה מה שחשוב לי, עם זה אני ישן ועם זה אני קם. אני קם בבוקר, אני בלחץ להגיע לבית כנסת, אני לא בלחץ לבדוק עדכונים בוואטסאפ ולראות מה שלחו לי ומה אמרו לי בזמן שישנתי. לא. אני בלחץ להגיע לתפילה בזמן, כי אני רוצה להספיק את הכל. אני לא רוצה להגיע בויברח ובאז ישיר. אני רוצה להספיק את הכל כמו שצריך. אני רוצה להתחיל יום כמו שצריך. כשאני מתחיל אותו כמו שצריך, זה גם נראה ככה. עם עוצמה, עם הערנות, עם שמחה, עם חיוניות, עם בהירות. אז זה מה שמעניין אותי. כמו שלפני שאתה נרדם, אתה חושב, אתה כבר אני מחליף את הפלאפון המעפן הזה, ולמה הפסדתי בפיפה, ולמה ככה, והסדרה החדשה, ואני בפרק השביעי, ורצים לי פלשבקים, מכל הפרקים שראיתי היום, ואתמול ושלשום, וכל הראש נמצא בתוך זה. אז זה מראה איפה הלב נמצא. לכן דור המסכים, כיוונה השגחה עליונה, שהשם יתאים למהות. מה זה מסך? מסך זה גורם שמסתיר. בצבא יש מושג שנקרא מיסוך עשן. רוצים להסתיר את הכוחות, לתת להם הגנה בזמן שהם מסתערים, יורים רימוני עשן לאזור, פצצות עשן, כדי שלא יראו שום דבר. אותו דבר פה. המסכים זה חתיכת מיסוך. חתיכת מיסוך שאנחנו חיים בתוכו, שהתוצאה של השלם, כמו שאמרנו, מבחינת המדיום וגם מבחינת התוכן, זה שהרבה הרבה כוחות בריאים רדומים. קשרים חברתיים עמוקים נהיים שטחיים. תהליכים עמוקים, שאיפות רוחניות, לאהוב את התהליך, אלו דברים שלפעמים אנחנו מאבדים את זה, כשאנחנו חיים את התרבות הקצרה והמקוטעת של הריגושים שמאחורי המסכים. זה חשבון נפש שלא קשור רק לדתיים. זה קשור גם לחברה החילונית. גם בחברה החילונית יש חשבון נפש בסוגיות האלה, והם גם דנים בזה שם, ומקבלים החלטות מעשיות. זה לא רק אצלנו. מה אתם אומרים, חבר'ה? מישהו פה ככה קיבל איזו החלטה, איזה משהו, עקבות כל הלימוד, או בלי קשר, או תוך כדי, בשבועות האחרונים? מעניין אותי מה... איזה הרגלי גלישה, או הרגלי שימוש אחרים, או... מה קרה בעצם אצלכם בשבוע, שבועיים, שלוש האחרונים? זז משהו?
אני על סוף ההתלבטות למחוק את האינסטגרם. עוד לא, אבל...
ותאר לי בינו לעובדך באמס.
אבל להתחיל לעבור בוס.
אחד מאבות הטומאה. חזק וברור, חזק וברור.
כשזה יקרה, תגיד לי,
לא? לא, לא, אני מחזק אותך. שזה כבר ממש. אני ממש זוכר, חבר'ה אמרו לי פה. חבר'ה אמרו לי פה. בשיעור א'.
שלקת פייסבוק.
אני אומר לך, אתה, חבר'ה אמרו לי פה בעבר, לפני זה היה מאוד קשה. אחרי שיצאו משם, היה קשה שבוע, שבועיים, וזהו. וכשהלב נטהר, וכבר זהו, הם אומרים, אני לא יודע איך יכולתי להיות שם. מה עשיתי שם? איך יכולתי להיות שם? כי באמת לפעמים זה תמים. אבל כידוע, לא תמיד תמים מה שקורה שם. אז... טוב, אנחנו מחזקים את ידיך. מי עוד חברים ככה זכה להתחזק? אולי הורדת עוד. אמר לי אחד, ירד מ-12 שעות ל-9 שעות. תהי לו אשריך.
זה תלוי איפה אתה.
אני אגיד לו מה אני אומר.
זה תלוי אם אתה בישיבה אם אתה בבית.
כן, לא, הוא אמר לי בישיבה. המצב היה קשה. המצב היה קשה. אבל גם בבית, גם בבית, מה, שוב, מה אנחנו עושים עם הזמן הפנוי שלנו? זה גם שאלה שם. מה שש שעות? שש שעות? כן. ביום?
כן,
נמצא. פה בבית?
פה. ומה עשה, רבנו, אני מוכר לכם כל
העולם,
דולק, מה צריך
יוטיוב? חצי מזה על שיעורי תורה, לא?
לא,
זה שיעורים. זה
הקלטות של
השיעורים. ברוך השם, אם מקדשים את החול, אז אין בעיה בכלל. אבל באמת, חברים, יעשו את הבדיקה כמה נמצאים כל יום, כמה שעות. ולראות, איזה החלטות אמיצות אפשר לקבל. כדי להיות יותר בחיים. ומי שנגיד, לא יודע מה, יש כאלה, אתה שואל אותה, מה התחביבים שלך? לא תמיד אנשים יודעים. צריך לפתח תחביבים בדור שלנו. להעצים את הקיימים, לנסות חדשים, כדי לעשות דברים שמסבים לנו עונג ושמחה, דרך החיים עצמם. דרך החיים עצמם. לא הכל צריך, לא כל ההנאה צריכה להגיע מהמסך. זה לא הנאה לכתחילאית. לפעמים הילדים שלי אומרים לי, אבא, אבל לא הייתי במחשב היום. כי הוא היה אצל חברים. אז כשחוזר מחברים, הוא רוצה להיות במחשב. הוא אומר, הילדי, האחים היו ואני לא הייתי. אז אני אומר, לא הרווחת. הרווחת. אתה היית עם חברים אמיתיים, ואחריך היו בעולמות דמיוניים. הרווחת. הרווחת, מה? כל שירות בחיים, כל שירות בתוך תחביב, גלישה בים, לא יודע מה, הדברים הכי מוזרים שאתם רוצים לעשות, תעשו. היום תחביבים זה כמעט מצווה. בדור שמאבד את הטבעיות או את המפגש הנכון עם כוחות החיים. טוב, שיהיה לנו שבוע מבורך, בוקר טוב.
בוקר טוב.